אהלן.
שלום.
שלומות.
טוב.
יופי.
אתה?
שמחתי להיות פה.
זה יותר ממילה אחת, אז הפסדת במשחק.
לא ידעתי שזה המשחק. חושב שהמשחק הוא מי יכול להיות דביל ליותר זמן.
היי.
יש לנו מנצח. יש איזה נושא שהתחלנו ככה להציף אותו ברשתות, במרשתת.
כן.
אנחנו אנשים סך הכל מאוד תחרותיים, הייתי אומר.
מאוד.
אני לא יודע, אתה היית בחוג פעם?
הייתי במלא חוגים.
איזה חוג היית?
ספורטיביים ספציפית אתה מדבר?
תחרותיים.
כדורגל, כדורסל.
כאילו עם כל הכבוד
לשמוץ. התעמלות חישוקים.
מה?
יפ.
רגע, בוא נתעכב.
היה את זה במתנס רמת אביב.
אוקיי, קודם כל, אני מתנצל פני כולם, זה הדבר הכי אשכנזי ששמעתי, מזה תקופה.
החזקתי איזה 5 שיעורים.
ואשתי שתחיה.
כאילו לא החזקתי פיזית.
היא לא בדיוק מזרחית, אני שומע דברים כאלה על בסיס די קבוע. אבל רגע, איך קראת לזה?
התעמלות חישוקים.
התעמלות חישוקים. מה...
אתה יודע, אלה שתלויים גבוה באוויר כזה.
אוקיי, אבל חוג שלם בשביל זה.
כן, בגלל זה עזבתי אחרי 5 שיעורים.
את החישוקים?
כן. כאילו אמרתי ש... טוב, יש גבול לכמה אני יכול להיות פה.
יצא לך חשק.
לא יודע, היא מרשמה אותי לכל מיני דברים. היה כדורגל, היה כדורסל, היה שם גם חוג כימיה. שזה לא יותר אשכנזי חוג כימיה.
לא היית רוצה לחשק את עצמך למסגרת אחת. חוג כימיה.
כן.
אני הייתי בחוג אלקטרוניקה.
הייתי גם בחוג שח. חוג אלקטרוניקה זה יותר מגניב.
אבל אלקטרוניקה זה לא תחרות, זה תחרות בינך לבין היכולת שלך לבנות אורגן אורות. זה מה שעשיתי שם. זה היה די טוב.
זה די מגניב.
כן, אבל אתה יודע, אתה לא מבין מה אתה עושה. יש איזה מורה שהוא אומר לך, אתה עכשיו, כאילו בוא תלחים את זה פה.
תחבר את זה לפה וזה לפה, כן, זה לא
עושה. שים את זה פה.
לא. זה לא באמת.
זה קצת מכין אותך לשוק העבודה. אבל עד כמה שאני נהנה להעלות פה זיכרון, ואני אשמח שנעשה את זה עוד הרבה.
כן. אפשר לדבר על כל החוגים. יש לי גביעים מהחוגים שלי, אגב, בכדורגל וכדורסל.
וואלה.
כן.
אתה יודע, אגב, מה ממש מוריד לך?
אבא שלי עשה אותם.
וואו, באמת?
כן. קיבלתי איזה 3 שנים בימי ההולדת כחלק מהמתנה, גביע. זה קרה. הראשון, אני חושב, היה כתוב לקובי רונלדו מלמד. לא, לקובי רומריו מלמד.
אני רוצה שלא נמשיך לפרק, ופשוט נשאר בפתיח הזה לנצח. אני רוצה להיקבר בפתיח הזה.
כן,
וואו.
היה כזה, זה קרה.
אני
פשוט... אבא השקיע.
מה זה? קודם כל, הייתי נותן לו גביע של אב השנה.
זה כן.
אז זה.
לא חושב שעשיתי לו אף פעם.
תראה, אחי הגדול, הרי היה מאמן כדורגל. ובדיוק באתי לספר, אלא משמע שמוריד את הקטע של אתה כבר לא תופס מהגביעים וכל השטויות האלה, זה שפעם אחת הלכתי איתו למקום שבו מכינים את המדליות ואת הגביעים, בשוקן שם באיזה חור, איפה שיש את ה-IP דאפ וכל זה, ואתה נכנס פנימה, ואתה פשוט overwhelmed עם כאילו כמות הגביעים. אתה יודע, בן אדם כזה מכין לעצמו גביע של המונדיאל אם הוא רוצה, על כלום, ואתה אומר, בוא נה, דבר הזה, זה fucking worthless, אני לא רוצה את זה.
כן, אתה יכול לעשות מה שבא לך פשוט.
במיוחד קובי רונלדו.
רומריו זה היה.
רומריו, כן. אולי רונלדו המקורי?
לא, רומריו זה היה, 100%.
לפני תקופת הרורו.
רורו, כן, לפני.
בכל מקרה, התחרות שכרגע על הפרק, למי ששרד עד עכשיו, היא תחרות פודקאסט השנה של גיק טיים.
נכון. שאנחנו מתמודדים בה בשנה השנייה ברציפות, כי היא מתקיימת בשנה השנייה ברציפות, נראה לי.
כן, אנחנו שם. אגב, גם לא במקרה אנחנו שם. זה שהגענו לתחרות, מישהו היה צריך לשלוח אותנו כמועמדים. זה אתה שלחת אותנו כמועמדים?
המאזינים.
המאזינים.
כאילו, זה היה בקטע של תמלאו, תשלחו לנו שמות של הפודקאסטים שאתם חושבים.
הבנתי. אז זאת אומרת, עברנו כבר איזשהו סינון, שזה נחמד.
כן.
אנחנו ב-32 הגדולות, אפשר להגיד. לא, אולי פחות מזה. ובקטגוריית הקומדיה הפעם.
נכון.
שלא כמו
אז, כן, שנה שעברה היינו בקטגוריית העשרה וחינוך.
העשרה וחינוך.
הבינו שאנחנו לא מעשירים ולא מחנכים.
אני באמת חושב שאם היינו צריכים רגע לחלק את האחריות של העשרה וחינוך בינינו, איזה, מה אתה חושב שאתה היית לוקח? איזה מהם?
אחד כזה או אחד כזה? אני חושב שבתור קובי מלמד, שזאת בדיחה שלא שמעתי הרי בחיי מעולם.
אני... פעם ראשונה ששמע אותך עושה את הבדיחה הזאת.
כן, נכון, כי כאילו, אתה כבר, כשאנשים מתחילים כבר את הבדיחות האלה בכל הסיטואציות בחיים שהדרכתי, שזה כמעט כל שלב בחיי העברתי הדרכות, אז כאילו, אתה באיזשהו שלב כבר אומר איתם, כאילו אתה מדקלם יחד איתם את הבדיחה שלנו.
כן.
כן.
אוי, קובי ילמד. אתה יודע כמה פעמים אמרו לי כתגובה לפודקאסט, קובי מלמד ואלעד יצחק יאן. האם זה במקרה?
אני חושב שגם השבוע אפילו קיבלנו עדיין תגובה.
הרבה אנשים חושבים שזה במקרה, והם צודקים.
כן.
הם נורא צודקים. בכל מקרה, אם תוכלו, אם מתישהו תשתחררו מהפתח הזה ותצליחו לעשות פעולות אחרות ולגשת לגיק טיים COL, תחרות הפודקאסטים, או להיכנס למשל לאינסטגרם שלנו, שמתי את זה בביו, לינק אין ביו, אקים שלי. אז כן. אז כן, נכנסים.
לא חייבים להצביע לכל הקטגוריות, אגב, הרבה אנשים שאלו אותי.
שלא.
כן, תצביעו רק לנו ותמשיכו הלאה.
תחסו סיינין עם גוגל. נכון. יש כאלה שלא הבינו את זה, במיוחד כן. החבר'ה היותר, קוואט אנ קוואט, מבוגרים.
נכון. כי גם...
אני מדבר עליך, קוואט אנ קוואט, אבא.
גם אבא שלי, גם אמא שלי, גם החברות שלי, אמא שלי. קיצר, אבל מה ש... אותי רגיז שם והם לא מצליחים לסדר את זה, זה שאתה נכנס והקטע של תתחבר, הלינק לא נמצא למעלה, לא, אתה צריך לגלול קצת
לא,
למטה.
לא, אתה,
אל תתייאשו.
אתה מקבל את הרושם כשאתה נכנס שהטופס לא עובד.
כן.
וזה נכון, הוא באמת לא עובד, עד שאתה עושה סיין אין.
ואז פתאום.
כן. אז נורא נשמח אם תצביעו לנו, ובכלל אנחנו עכשיו בקטגוריה שבאמת, בתור שני ליצנים, נראה לי יותר תואמת. וזהו, יאללה, חפרנו על זה מספיק, בוא נתחיל.
הילדה לא ישנה, אפשר לעשות רע.
בינתיים. אהלן.
שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
שלום, איתנו.
אלעד יצחקיאן.
וקובי מלמד, וכל הבית המלא שלכם נמצא פה.
כל הבית המלא, בעלי חיים, בעלי ילדים, רעייתי שתחיה, ואפילו ככה, הפרח המתוק הזה.
והשליח של הפיצה.
והשליח של הפיצה, אז נעשה רגע קאט.
ואכלת וסבאת, אה?
הלכה, אכלת וגם סבאת?
עודנו...
כמו סבאת?
למי שצריך... מה?
אני לא מתכוון לחזור על זה. נראה לי שחפרנו מספיק הפתיח, נזרום על חוקי הפורמט.
כן, קדימה, לך על זה.
קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אבל נשמע מופרך. זה מצחיק שאני מקריא את החוקי הפורמט, לא יודע אם ישמעו את זה בהקלטה, לצלילי החתול מנקה אחריו את
החול שלו.
את החול שלו. אוקיי. אני מרגיש כמו הסווידי שף, שרק שבורח ממני המיקרופון במקום הפסטה. אנחנו עושים את הכל בטייק אחד.
כן, שומעים.
שומעים את הכל שומעים בטייק אחד. לא, מה שלא אמרתי, זה שאני לא יודע על מה מדובר, הוא שומע את הסיפור בפעם הראשונה יחד איתכם המאזינים. וזה הכל, בואו נתחיל.
יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, זה הולך להיות פרק על שני הדברים הכי אמריקאים בעולם, שהם בייסבול וכלא.
כלא. כמה אנשים הבינו את הרפרנט הזה?
כלא. היו כבר כמה.
היו כאלה.
שהבינו רפרנס אחר שעשית. לממקוף.
יש לי רפרנסים אחרים לממקוף?
היה משהו אחר, אני לא זוכר מה זה.
ברור. אוקיי.
טוב, אז, בסוף המאה ה-19, העיר רולנס, במדינת וויומינג.
קיפ, רולנס. זה צריך להביא משהו.
קיצר, זאת הייתה עיר קשוחה מאוד, מלאה בעובדים מהמעמד הנמוך, רבים מהמאגרים בעיר עבדו בהנחת, סליחה, רבים מהגברים בעיר עבדו בהנחת מסילות ברזל לרכבות. שיעור הפשיטה, וואו, העברית שלי מזעזע. שיעור הפשיעה בעיר היה גבוה במיוחד, ומערכת החוק חילקה עונשים חסרי רחמים לפושעים.
כגון?
כגון, באותם ימים, אנשים שנשפטו לעונש מוות, בדרך כלל הוצאו להורג בתוך מספר חודשים. זה היה בדרך כלל משהו יחסית קצר. אנחנו מכירים היום, אנשים שמקבלים עונש מוות, אחרי כל האירורים, אחרי כל הזמן שהם יושבים ומחכים, זה 10-20 שנה.
יושבים ב-death row.
כן, זה 10-20 שנה עד שמוציאים אותם להורג. אז בתקופה היא זה היה כזה, כמה חודשים, יאללה, ביי.
בואו נגמור עם זה.
כן. אבל בלא מעט מהמקרים, אלה שנגזר עליהם עונש מוות זכו להתעללות קשה מצד תושבי העיר רולנס. כמו למשל, פושע בשם ג'ורג' ביג נוז פרוט.
מה? למה קראו לו ביג נאוז?
זה בגלל האוזניים של...
פרות.
כן, פרות.
זה ממש מצחיק.
אז הבחור הזה, למשל, הוא היה קורבן ללינץ' מצד תושבי העיר, ואז הספר המקומי הציג בחלון הראווה שלו זוג נעליים, שהיו נעלי אור, אבל נעלי אור של ביג נאוז פרט.
מה?
כן. הוא פשוט הכין, הוא יצר נעלי אור מהאור שלו.
אוי ואבוי.
כן. זה מזעזע.
מזעזע.
אז בית הכלא של מדינת ויומינג בעיר רולינס נפתח בשנת 1901. בהתחלה לא היה שם חשמל או אפילו מים זורמים, והמקום היה נחשב לאחד מבתי הכלא הכי קשים במערב ארצות הברית. מנהל הכלא היה אדם אכזרי שדגל באנישה אגרסיבית. הארוחות של האסירים היו קמצניות במיוחד, הם אשכרה היו סופרים להם את השואית שהיו שמים בתוך הצלחות שלהם.
מור, מה אתה רוצה שתהיה אפליה פה בין אסיר לאסיר?
אתה מבין? אז אשכרה... ספרו ידני.
כל אפון ואפון.
כן. כל שעוע ושעוע. בין האסירים המפורסמים בכלא של רולינס היו בוטש קסדי, וגם פרנק ג'יימס, שהוא אח של ג'סי ג'יימס.
אני מת על סצנת האח של.
כן.
יש קטע בה. נראה לי דיברנו על זה. בכדורגל הישראלי יש קטע של להביא עכשיו
את האחים של.
או אחיין של.
זה יפה.
היה את אח של פרנק ריברי, נבחן באיזה, לא יודע מה.
וזה הסלבנק.
אחיין של...
אני אוהב את זה דווקא בבידור, אני מאוד אוהב את זה. כל האח של ג'ון בלושי, שהוא שחקן מזעזע.
אח של אורן הארט.
היי.
היי.
שמע, הם היו 12 אחים, רובם היו גרועים. אבל אני מאוד אוהב את זה, את פרנק סטלון, למשל, שהוא ממש...
זה סצנה מגניבה ממש.
רע מאוד.
האחים של.
כן. אז בשנת 1911 מונה מנהל חדש לכלא, המנהל הזה נקרא פליקס אלסטון. אלסטון האמין שבנוסף לגורם אנישה, מערכת הכלייה צריכה לשמש גם כגורם משקם.
זה רעיון הזוי.
שמע, ב-1911 זו מהפכה.
אני אשקם אותך. אתה זוכר את זה?
לא.
עכשיו, בגלל בעבירת הבחירות אני אומר את זה. כש... נו, יאיר לפיד.
כן, זה היה נשמע כמו חיקוי של יאיר לפיד.
אני אשקם אותך. הוא היה לו איזה אימות כזה עם דרעי.
אוקיי.
אתה יודע, עושים מנדטים אחד על חשבון השני פה. ועושים ואז כזה, אתה אסיר, אני אשקם אותך.
יפה, כן. זה פואטי.
מעניין איך הלך השיקום הזה עכשיו. כן, נמשיך.
אז קיצר אלסטון מין שמערכת הכלייה צריכה לשמש כגורם משקם, הוא שם דגש על חינוך, כושר גופני ופעילויות העשרה לאסירים, כדי להוציא אותה מהשגרה המשעממת והמסוכנת בכלא. אבל הכי חשוב, יותר מכל אלה, הבן אדם מאוד האמין בבייסבול.
האמין בבייסבול.
האמין בבייסבול. פליקס אלסטון...
What is your religion?
כן, כזה. פליקס אלסטון מאוד אהב בייסבול, אז הוא החליט להקים קבוצת אסירים. לא סתם אסירים, נידונים למוות.
זה באמת קבוצה שמשחקת כאילו אין לה מה להפסיד.
יפ. כך הוקמה קבוצת הבייסבול שנקראה...
נו, זה כל כך הרסני הדבר.
ממש. זה נקרא Wyoming Penitentiary All-Stars. יענו, האולסטארס של בית הכלא של ויומינג.
אבל זה לא סתם, זה ה-Death Row All-Stars.
כן.
היא מלא.
אז הקמיה של הקבוצה, אגב, היה פליקס ג'וניור, הבן של פליקס אלסטון, הוא היה בן 5. הוא היה כאילו...
הקמיה היה ילד?
כאילו, אתה יודע, המסקוט של הקבוצה.
כן, כן, אבל כאילו...
כן, אז פשוט הילד שלו.
אוקיי.
כן, לא שמו לו תחפושת מגוחכת או משהו כזה, זה פשוט הילד.
זה ממש משהו שהיה קורה כזה באיזה מרמורה, קורה איזה משהו כזה. זה אילי עדני, הנכד של חנן. זה משהו כזה.
קיצר, כמובן שפליקס ג'וניור היה ההפך הגמור של סגל השחקנים. פליקס אלסטון נהג להציג את סגל השחקנים. בבסיס הראשון עומד לירוי קוק, הוא עיקה ספר למוות וגנב את כספו. בבסיס השני עומד ג'ורג' סייבן, הוא ירה באשתו ובשני ילדיו.
אני חייב להגיד שזה... אתה עכשיו עושה את אחד הדברים שהכי אהבתי בעוז. בעוז היה להם קטע שהם היו מראים כל אחד בהתחלה הראשונה כזה.
נכון.
או כשהוא רק הם הגיע, היו מראים איך הוא נכנס לכלא.
כן.
את זה הכי אהבתי שיש.
אז...
רציתי שיהיו אסירים חדשים רק בשביל הקטע הקצר הזה.
קיצר, אז עוד מהצגת האסירים. בבסיס השלישי, ג'ק קרטר, שירה למוות באדם קשיש, חתך את הגופה וזרק אותה לאש באח.
ציפיתי שיזרוקת על הנהר, הפתעת אותי עם האש.
התופס הוא הורס דונובן, שרצח את חמותו. המגיש, וויליאם בויר, דקר למוות את אביו עם סכין לפתיחת מכתבים.
וואי, זה תמיד היה נראה לי, למה צריך כזה דבר בשביל לפתוח, כאילו מה הבעיה שלך לפתוח מכתב?
כן, אני גם...
תקלי נשק כזה.
אני לא, אנחנו לא מכירים כנראה את העוצמה של הדבק שהייתה אז, אבל לא יודע.
אבל את העוצמה של הנייר?
כן, לא ברור לי. אבל הכוכב של הקבוצה, כנראה שהם רצו לשמור את המעטפות, אולי לשימוש חוזר או משהו. אבל הכוכב של הקבוצה היה ג'וזף סנג, שירה למוות בבוס שלו לאחר ויכוח בעבודה. סנג היה בן 29, והוא היה שחקן בייסבול מאוד מאוד מוכשר. לכולם היה ברור שאם הוא לא היה בכלא, סביר להניח שהוא היה באחת מהליגות הגדולות.
זה כזאת קלישאה של ספורט. אני כאילו חייב להגיד, למי שלא עוקב אחרי ספורט, אין סיכוי שהדבר הזה נכון, אוקיי? תמיד אומרים את זה על אנשים שיש להם אופי בעייתי, אבל הם כזה סמי מוכשרים, או שיש להם איזה טכניקה יפה, או איזה משהו כזה. אך, הוא אם לא היה, אם הוא היה בסדר בראש, הוא היה עכשיו בליגות הכי טובות בעולם.
כמו שהיינו אומרים בליגה ב' וליגה א' על עוז צבק בפועל קטמון, אם הוא לא היה שמן. כזה. קיצר, סנג היה שחקן מוכשר, בוא נגיד, כשנערכו מבחני הקבלה לקבוצה, סנג חוות כדור הישר אל תוך החלון של מגורי הסוערים בקומה השלישית.
יפה.
סבבה. במשחק הראשון שלהם, הוויומינג פנטנצ'רי אולסטארס הפסידו לקבוצה מקומית, ואז פליקס אולסטון חשב על רעיון גאוני. הוא סיפר לאסירים שאם הם ינצחו, אז הם יישארו בחיים.
וואו. זה הריאליטי, זה הולך ומשתפר.
זה מדהים ומשוגע, לדעתי.
אבל הוא רק אמר את זה, אני מניח.
לא. הוא...
מה זה בסמכות שלו לעשות את זה?
הוא השקיע ודיבר ויצר קשר עם שופטים, וכאלה תכף נדבר על איזה
מה,
שופט.
מה, שכל עוד הם מנצחים הם בחיים?
כן. תכף נדבר על איזה שופט. ג'וזף סנג, שניהל יומן אישי במהלך תקופתו בכלא, כתב לאחר אחד המשחקים, טעויות על המגרש הן דבר בלתי נסלח. הקפטן סייבן אמר לנו שהמנהל אולסטון הודיע שמי שיעשה טעויות על המגרש יקבל עונשים בכלא, ושניצחונות ידחו את מועד ההוצאה להורג. בתקופה שבין מרץ 1911 למאי 1912, האולסטארס שיחקו 45 משחקים, הם ניצחו 39 משחקים מתוכם. יו. שזה המון.
זה יא. אחוזי הצלחה מטורפים.
כן. הם גם השתתפו בליגה אזרחית מקומית, נגד כאילו קבוצות לא של אנשים בכלא, כזה. פשוט שיחקו באיזה ליגה.
לגיטימי, קבוצה לגיטימית.
כן.
של רוצחים.
רק שהם היו נכנסים למגרש עם אזיקים ושלשלאות.
לא יאומן.
הם הפכו ללהיט ענק בעיר רולינס. עכשיו, העיר הזאת לא גדולה, יש שם, באותה תקופה היו שם איזה 11,000 תושבים, אבל האצטדיון היה מלא כל משחק. אחרי אחד המשחקים שלהם, הכותרת בעיתון הוושינגטון פוסט, הייתה רוצח משיג הום רן. כן. בניגוד לשחקני היריבות ששיחקו בעיקר בשביל הכיף, או בניסיון להגיע לליגה יותר גדולה או משהו כזה, האסירים אשכרה שיחקו כאילו החיים שלהם תלויים בזה.
אשכרה.
כי זה לא כאילו, החיים כן. שלהם תלויים בזה. עכשיו, לא רק החיים שלהם, גם הרבה מאוד כסף היה למשחקים האלה. מלא אנשים הימרו על המשחקים שלהם.
ברור.
ההימורים על המשחקים של האולסטאר זה הגיעו לסכום של כמעט 150 אלף דולר. עכשיו, תחשוב אחורה, 100 שנים,
זה סכומים לא הגיוניים.
זה המון. שלושה פוליטיקאים מקומיים במדינת וויומינג מימנו את קמפיין הבחירות שלהם, אך ורק בזכות הימורים על המשחקים האלה. ועוד כל מיני אנשי עסקים גם עשו קופות יפות על המשחקים. מישהו שהיה שופט בבית המשפט העליון של וויומינג, שנקרא קנת' פרחי.
לא נשמע אמין.
הוא היה בורג מאוד מרכזי בסיפור.
קנת' פרחי.
כן. הוא עזר לאלסטון בעצם להשיג אישורים של דחיית העונש, של עונש מוות. ולא רק זה, הוא גם הימר בעצמו על המשחקים. אבל השמועה על זה התחילה להסתובב ברחבי העיר, ואז הלחץ מצד המשפחות של הקורבנות גבר מאוד, כי הם אמרו, שמעו, סבבה, בייסבול והכל, אבל כאילו הבן אדם הרג את אמא שלי. כזה. אז, יפ. אז מה שקרה, מעבר ללחץ, הם גם התחילו לאיים, בני המשפחות האלה. בני המשפחה של וויליאם לויד, למשל, שהוא הבוס שנרצח על ידי ג'וזף סנג, בני המשפחה שלו יצרו קשר עם, עם השופט פרחי, והם אמרו לו שהם יחשפו לציבור את העובדה שהוא מאמר על המשחקים, ומעבר לזה, אנחנו נספר על זה שאתה בעצם דוחה את העונש של החברה האלה, בגלל שאתה מאמר עליהם ועושה על זה כסף. אז פרחי ישר שלח מכתב למנהל הכלא, בו הוא סיפר על ההשלכות הקטסטרופיות עבורי ועבור המשרד הזה, אם עונשי המוות לא יצאו לפועל בקרוב.
אין ברירה, צריך להרוג את השחקנים. אין ברירה.
אז
אם לא תביאו את הדרבי, אתם מתים. לא, באמת אתם מתים.
באמת מתים.
כן.
נקודה. מצד שני, המחאה הציבורית לטובת האסירים גברה, כי הם משחקים בייסבול, ובייסבול זה כיף, ואנחנו הולכים לראות משחקים. אז בערך 350, זה בסדר. זה המכשיר של המים. זה לא...
זה לא, אני לא משתין תוך כדי או משהו כזה. למה שתחשבו כזה דבר?
אז בערך 350 תושבים מהעיר רולינס כתבו למשרדו של המושל של וויומינג, הם כתבו במכתבים דרישות או לדחות את עונש המוות של האסירים, או להקל את העונש שלהם ושלא ימותו כדי שהם יוכלו להמשיך לשחק.
אני חושב שאתה, אם זה לא היה כאלה שהם נידונים למוות, אלא סתם אסירים,
כן.
אז זה באמת היה, זה היה מייצר תוצאה הפוכה. היו מעריכים להם את העונשים כדי שישארו
כדי שהם
בכלא,
יישארו בכלא. בקבוצה. נכון. אז זה נכון. עכשיו, רוב המכתבים האלה לא היו באופן כללי על שחקני הקבוצה, הם היו ספציפית על ג'וזף סנג, שהיה השחקן הכי טוב בקבוצה by far.
סחב אותם.
כן, אז כאילו, תצילו אותו. האחרים זה בסדר, לא מעניין, אבל תצילו אותו.
טוב, בתחילת משחק עושים דקה דומיה לשחקן שהוצא להורג. נכון, כל כך מוזר.
זה דמיוני לגמרי. הסוערים בכלא סיפרו שסנג, שהגיע לכלא כבחור חצוף ושחצן, הפך למישהו שכל הכלא סומך עליו. הוא עבד בתור אח במרפאה של הכלא.
אכל מלא.
ואפילו הציל את חייו של אסיר שנפצע בקטטה. סנג סיפר פעם ברעיון, במהלך התקופה שהוא עוד היה שחקן, הוא סיפר ברעיון, מעולם לא קיבלתי עסקה הוגנת עד שהגעתי לכלא. שלום ג'ונם.
יש הזדמנויות. כן. יש אלמנט שיקומי.
יש בזה, אין ספק. כאילו, אני, מן הסתם, יש הבדל ענק בין נידונים למוות לבין השירות שלי שהייתי חצי שנה בכלא 4, אבל כלא יכול להיות כלי שיקומי, אין ספק בזה בכלל.
אבל מה הערך בלשקם נידונים למוות?
אתה יודע, כן, הרגשה טובה כזה. אבל זה לא עזר, לאחר מספר ערעורים שנדחו, ג'וזף סנג הוצא להורג בתלייה ב-24 במאי 1912, על הגרדום שעמד ממש ממול למרפאה שבה הוא עבד בכלא. לאחר מותו, פליקס אולסטון הודיע על שינוי בקבוצת הבייסבול. הסגל לא יכיל יותר נידונים למוות, אלא יהיה מורכב אך ורק מאסירים רגילים, מה שנקרא. ההתלהבות מסביב לקבוצה דעכה מהר מאוד, כי זה כבר פחות מגניב.
כן, לקחתם לנו את ההנגר גיימס.
כן. ובשנת 1916 הקבוצה נסגרה. מתוך 12 הנידונים למוות ששיחקו בקבוצה, רק אחד שרד, ג'ורג' סייבן, שברח מהכלא מספר ימים לפני הוצאתו להורג, ולא מצאו אותו מעולם.
איזה מלך.
הכלא הישן של וויומינג נסגר...
כאילו, איזה רוצח, כן? אבל רוצח מתואב.
אבל רוצח מגניב. כן. הכלא הישן של וויומינג נסגר בשנת 1981. כיום הבניין משמש כסוג של אטרקציה תיירותית, והמבקרים יכולים לזכור תא מעצר ללילה.
אוי ובוי.
או לחלופין, לבקר בתאי הגזים, שבו מוצאו להורג הרבה אנשים.
יהודים.
כולל 5 משחקני הקבוצה.
יואו, זה כל כך דארק.
כן. עכשיו, יש משהו יחסית מודרני שדי דומה לזה. אתה זוכר את הסיפורים על נבחרת הכדורגל של עיראק בתקופה של סדאם חוסיין?
כן.
כי אודאי חוסיין, אחד הבנים של סדאם, הוא...
אודאי וכוסאי.
כן. אז אודאי מסתבר שהיה די סדיסט היסטרי, שהיה מאיים על שחקני הקבוצה.
הבן של סדאם.
כן. אז הוא היה מאיים על שחקני הקבוצה, בקטע של אם אתם מפסידים, מפסידים גדולים, ומשפילים את עצמכם וזה, אז אני מתעלל בכם מאוד. היו שחקנים שנעלמו.
היה סיפור, יש סיפורים כאלה כל הזמן עם צפון קוריאה.
כן.
שהם חטפו את השביעה מפורטוגל או משהו, ואני לא יודע מה קרה לשחקנים שם.
אני חושב שאף אחד לא יודע מה קרה לשחקנים שם או משהו כזה. זה צפון קוריאה, אתה לא יודע כלום.
נכון.
כן, אז...
כזה.
אני ממש רציתי למצוא עוד אינפורמציה על הדבר הזה, פשוט כי זה נשמע לי כזה פסיכי. כאילו...
זה פסיכי.
פשוט קבוצה ש... הם היו 12 שחקנים בקבוצה. והם שיחקו שנה פלוס... והם ניצחו כמעט את כל המשחקים שלהם.
כאילו הייתה ברירה.
כן, אבל אתה יודע, מה זה כאילו הייתה ברירה?
יש לזה גם השפעה פסיכולוגית על הקבוצה שנגדך.
נכון.
אני אנצח אותם, הם ימותו, כאילו?
כן.
זה עד כדי כך חשוב לי.
מעניין כמה שחקנים מהקבוצות היריבות ויתרו קצת.
אני יכול להגיד להם, אחי, אנחנו אסירים, תן לנו לנצח, אנחנו פאקינג נמות.
או לחלופין, אתה יודע, מפחדים מהם כי הם רוצחים והכל. אז אתה לא רוצה
כן,
לנצח אותם.
כן, אבל בייסבול זה לא משחק... יש מולך...
זורקים אחי... כדורים אחד על השני,
יש
זה עלות. קורה.
יש כן. עלות.
קודם כל, כן, וכבר דיברנו בפרק אחר על מה אפשר לעשות עם עלות בייסבול במגרש אפשר. בייסבול. אבל...
לא יודע, אם אתה היית עכשיו מגיע למשחק ואתה יודע שהקבוצה ממול עלולה למות אם תנצח, יהיה תחרותי או לא תחרותי?
אני ממש טוב, אוקיי? בכל ספורט שאני משחק, כולל כולם.
כן.
לא. טוב, כן, זה הדיבור. אז זה היה עוד פרק של?
מה יש בזה?
ובאמת, לפני הכל, קפצו שנייה
לגיק-טיים-COIL,
או פשוט לפייסבוק שלנו, לאינסטגרם שלנו, או לטוויטר שלנו, ויש שם לינק ל... תחרות פודקאסט השנה בכל מיני תחומי.
נכון.
אז תנו לנו איזה וואות, ספר לנו איפה אנחנו נמצאים.
אז כבר הזכרת הכל.
כן.
כן, פייסבוק,
אבל
טוויטר.
אבל במרוכז יותר, ביפה יותר.
אינסטגרם, יוטיוב,
yes.
ספוטיפיי, אפל פודקאסט, כל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו את האתר שלנו, myishbz.com,
נכון.
כל הפרקים והכל שם. רעיונות לפרקים אפשר לשלוח לידיז את myishbz.com.
אכן.
וכל מי שרוצה לפרגן לנו באיזה סכום שיבחר, שמלא מלא מלא מתנות מגניבות למי שתורם, patreon.com/myishbz. תודה רבה לכל מי שתומך בנו, או ממש כאילו מעריכים את זה בטירוף. נראה לי שעברתי על הכל.
אני חושב שעברת על הכל.
אז יאללה, אנחנו יש לנו עוד פרקים, אתה יודע. אנחנו צריכים להתקדם פה.
אוקיי.
אין מה לעשות.
סבבה. אני מרגיש שאתה מאיים עליי קצת.
תשמע, סגור את המיקרופון ותראה מה זה יהיו. האמת שזה די איום.
זה היה ממש איום, אוקיי, כן.
יאללה, עד הפרק הבא. ביי.